אז רק אמרתי שאני צריך להביא סדרת שיעורים, אבל אני באמת אולי אני גם אשמח להבין מהציבור מה בדיוק יהיה טוב לו. אבל אתה אמרתי, נדבר על משהו שקשור גם לחודש אלול, גם לפרשת שבוע, ולא יודע, עד הפעם הבאה אני אשמח לשמוע רעיונות מה בדיוק הציבור רוצה, כאילו, כי זה לפני 3 שעות רק הבנתי את האירוע. בסדר, בעזרת השם, הרמב״ם, כידוע, לא מנע את התשובה בתרי"ג מצוות. יש איזה כמה וכמה הסברים למה הרמב״ם לא מנע את מצוות התשובה. יש מסברים, כמו במצוות התשובה את ישראל, שזה מצווה כללית שכוללת את כל התורה כולה, ולשוב תשובה זה בעצם לקיים את כל המצוות. אז זה לא איזה מצווה פרטית מסוימת, אלא אמירה כללית שמכם אל הבא אדם חייב לשוב ולקיים את מצוות הבורא. לכן אין דרכו של הרמב״ם, כמו שהוא כתב בשורשים בהקדמה לספר מצוות, למנות מצוות כלליות. ויש אומרים, ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שהסיבה שהרמב״ם לא מנע את מצוות התשובה, כי אין רגע שבו אפשר לצוות את האדם לשוב בתשובה. כי אם אדם לא רוצה לשוב בתשובה, אין עם מי לדבר, אפשר לצוות אדם שרחוק מהקדוש ברוך הוא. ואם הוא אדם שכבר רוצה לשוב בתשובה, אז כמו שאנחנו יודעים, שכיוון שערער אדם תשובה בליבו, הוא כבר צדיק גמור. כמו שאבא צהל אומר, שמצוות התשובה היא הקלה שבקלות. אז ברגע שהוא לא רוצה לשוב תשובה, אין לי מדבר. כשהוא רוצה לשוב תשובה, שואל את הרב מה לעשות, אמר מאוחר מדי, כבר קיימת את המצווה. שגם זה, אגב, במצוות תשובה את ישראל, הרב יעקב הראל טוען שזה הסיבה שהרמב״ם לא מנע את מצוות תשובה את ישראל בתור מצווה כללי, בתור מצווה, מצוות התורה, לא מצד מה שהזכרתם קודם בשם הרב צודה, שהיא מצווה כללית, שעליה, על תשובתו של הרב צודה, יש הרבה הרבה מה לעיין, להבין איך הרב צודה הבין את המושג הזה, תשובה כללית, לא נפרט עכשיו, אבל הרב יעקב הראל אומר משהו הרבה יותר פשוט, פשוט, אבל אולי שמצריך להבין מחידוש במצוות תשובת ישראל. אם נאמר, כשיטת רב צדוק בדברי סופרים, שמצוות תשובת ישראל היא מצווה שמוטלת רק על הציבור, ולא מוטלת על כל יחיד ויחיד, הרמב"ן במצווה ד' חידש, בנייה של חידש חידוש גדול, שיראה לי שמה שתחו כל הדורות להעלות את ישראל, ואמרו שכל אדם חוץ לזה, נראה לי שאף הוא במצווה זו, גם בדברי הרמב"ן נראה שעיקר מצוות תשובת ישראל היא מצווה שמוטלת על האומה, אלא חידש הרמב"ן שהיא גם מוטלת לכל יחיד ויחיד. אבל רב צדוק בדברי סופרים מבאר בהרחבה שכל מהות המצווה מוטלת רק על הציבור ולא מוטלת על יחיד, וככה הוא מתרץ את מילת אסתר שאומר שהמצווה הזאת היא לא נגד בכל הדורות, כי הוא אומר שאין ציבור בגלות, אנחנו בית קברות לאומי, הציבור מת בגלות, אז אין לא, על יחידים בגלות לא מוטל לבוא לבית ישראל, אלא רק על הציבור, אבל אין ציבור כל עוד הוא לא נמצא בארצו. לכן בגלל זה מגילת אסתר, בעל מגילת אסתר טען שמצווה לשוב את ישראל היא מצווה שלא נוהגת כל עוד אין אומה. אז בעצם מתי התחדשה מצוות יישוב ארץ ישראל? החיוב למצוות יישוב ארץ ישראל, או החיוב להיות בארצנו. הוא התחדש רק ב-A באייר תשח, שבן גוריון הכריז על מדינה, ואז פתאום קם האדם ומחליט שהוא עם, ומתחיל ללכת. באותו רגע שבן גוריון החליט שהוא עם, פתאום עכשיו, מצווים אתכם לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל עוד פעם, כמו מצוות התשובה, זה כבר מאוחר מדי. כי ברגע שאתה כבר הכרזת עצמאות מדינית על הארץ, ואז בעצם כבר יש את הגברה הזה שנקרא העם, ששאלתי לו את המצווה, אז כבר מאוחר מדי, כבר התקיימה המצווה. ולכן, בהקשר לסם הזה, זה ידוע מדי מצוות התשובה. אני הזכרתי את הדברים רק בדרך אגב. כי הרמב״ם אומר על מה היא כן המצווה שאותה הרמב״ם מנע. הרמב״ם מנע את מצוות הוידוי, שכשישוב החוטא מאדם מחטאיו ויעשה תשובה, יתוודה. כן, שהמצווה בפועל היא מצוות הוידוי. שאותה נראה בלשון הרמב״ם מצווה פלילית, שמקיים מצוות הוידוי אחרי התשובה. אחרי שאדם סיים את תהליך התשובה, הוא צריך להתוודות. שהוידוי הוא לא חלק מתהליך התשובה, אלא הוא סיום התשובה. שזה אני קצת אנסה עוד רגע קצת לברר את הדברים האלה, אבל אני רוצה דרך הדבר הזה באמת קצת לעסוק במצוות הוידוי, שבפרשת השבוע שלנו יש בעצם אולי שלושה מבטים מיוחדים שעולים מפרשת כתבו לגבי הבנת מצוות הוידוי. כי וידוי במשמעות הפשוטה של מצוות הוידוי, יש בה משהו שהאדם בעצם נמצא באיזשהו מנגנון של לקיחת אחריות על החטאים שהוא עשה, והוא מתוודה לפני עיקונו על אותם חטאים. אבל יש איזה משהו בוידוי הזה שצריך לדעת, שעם כל התהליך זיכוך שאדם עובר תוך כדי תהליך הוידוי, צריך לדעת שבוידוי יש גם יכולים חליל להיות גם נזקים גדולים מאוד. קודם כל, כי וידוי יכול להפיל את אדם בעצבות ובייאוש, וזה עצמו יכול להפיל אותו בחטא. במיוחד שאדם מזכיר לעצמו דברים מעבר, שכבר במצב הנפשי הוא התרחק מהחטא, עצם זה שהוא מדבר על המצב של החטא, זה עצמו, אדם מסוים משיב אותו לאטמוספירה של החטא. ויותר מזה, יש משהו בוידוי שהוא במיוחד בגלל השפעות שבאו מוידוי של אומות העולם, שיש בו איזו בחינה מסוימת שהוא איזשהו מס שפתיים חיצוני, שאדם בעצם בא לפני הקדוש ברוך הוא, אני בכוונה אומר את המקום הזר של זה, בא לפני הכומר ומתוודה בפניו, שר כזאת הוא כביכול ניקה את עצמו, אבל יש משהו מסוים שזה רק מן השפה ולחוץ, וכמו שהרב אומר, הרי זה כתובל ושרץ בידו. אתם יודעים, יש מראה בסנהדרין, דף מ"ג, אני צריך להמחיש את זה כאן, כדי, אבל השאלה אם יש איזה תלוי בהוצאות. אני צריך דווקא הוצאה של מראה ישנה כזאת. מעניין שאת אתן, תמיד שאת אתן סנהדרין מ"ג, כאילו כרך ב' נראה לי, בסנהדרין, או א'. מה זה? אז זה בית כאילו, סתום זה בית. יש, בוא נקווה שאני נפלתי על הגרסה הנכונה. כן, נצא לי טוב. תראו, דף מ"ג, אתם רואים? יש משהו מוזר בדף הזה. שיש כאן, שליש האחרון של הדף נשאר חלק. תשבו את זה לדף הזה כאן למשל, כן? אתם כאן, נשאר חלק. יש כאן, מתנו כאן מקום לחידושים ולהראות חשובות שצריכים משהו שלר בזה, אבל למרות שהדף הזה אין בו יותר מדי לומדש שצריכה האלמנה ראים להשאיר לשים לכתוק את הדף הזה. וזה ברור שהסיפור שיש כאן זה במילה אחת, צנזורה. אז כאן צנזורה שהאלמנה ראים התפסה משהו מסוים, הצנזורה מחקה אותה, ולכן הדף המסוים הזה יש לנו ריק. בהוצאות החדשות יש כבר, נגיד במכון לחבורה, לא יודע בשום כל זה, אז כבר כל הדף הזה חזר להיות מלא עד הסוף על ידי השמטות השס. ומה היה כתוב על הדף הזה? כתוב ככה, שכתוב שאדם שיוצא להרג, אז קרוז יוצא לפניו ואומר, מי שיודע ללמד עליו זכות, יבוא ולמד. הוא אומר את הגמרא, וקרוז יוצא לפניו, זה השורה האחרונה של הגמרא, לפניו אין, מעיקר לא רק ברגע שיוצא להרג ולא לפני כן. שזה דיוק של הגמרא, לא מבין מה הגמרא רוצה לדייק, לפניו אין, מעיקר הלא, נקודתיים, נגמר הסוגיה. אומרת הגמרא בעמוד הבא, אמר רבי שמעון בן לוי, כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו, מעלה עליו וכתוב כאילו זה כיבדו לקדוש ברוך הוא שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא, שנאמר זובח דודי יכבדנני. מה הדיוק שהגמרא רוצה לדייק בדיוק, לפניו אין, מעיקר הלא? למה לאור זה בא רבי שמעון בן לוי, איך זה קשור לדיוק של הגמרא, שכל הזובח את יצרו ומתוודה עליו, מעליו כתוב כאילו כיבדו הקדוש ברוך הוא עולמים, ולמה הדף שלנו רואה, כן? לפחות על זה יש כאן הרבה חידושים, לפחות יש שתי שעות אלה לכתוב על הדברים האלה. התשובה היא כי יש כאן, כמו שאמרתי, יש מטות השס, שמספרות, אני לא מאמין, בשעות יותר, אין את ה... אפילו בצד את השמטות השס. קיצור, שפה לא בסדר, אני זוכר לי בעל פה, בסדר. אומרת הגמרא, זה לא זה. אומרת הגמרא, לפניו אין, מעיקר הלא, והתניה, שישו יצא להרג, שלושה ימים לפני שיצא להרג, הוציאו סנהדרין קול ואמרו, קול הוא יודע עליו זכות, יבוא וילמד עליו זכות. אז למה אתה אומר שרק כשהוא יוצא להרג, והרי אצל ישו זה היה שלושה ימים לפני כן. אומרת הגמרא, שאני ישו דקרוב למלכות אבא, הרי בכלל הוא מסית, ועל מסית בכלל לא בכלל מצמחים זכותו, אבל בגלל שהיה קרוב למלכות, לכן עשו לו פריבילגיה, ויהודי הוא דובר לפני כן. ממשיכה הגמרא ואומרת, אחרי שהרגו את ישו, אסור להגיד את זה, לא אנחנו כמובן, אלא לא יודע בדיוק מי הרג, אנחנו לא לוקחים חלילה אחריות, לא עליו ולא על האירוע שהיה בלבנון, אבל אחרי ש... אותו איש נהרג, אז הביאו גם את התלמידים שלו, אומרת הגמרא, גם אותם הביאו לדיון לפני בידים. והתלמידים שלו הביאו אותם אחד אחרי השני. הביאו בהתחלה את התלמיד שנקרא מתי. אמר להם, מתי יהרג ואכתיב, מתי אבוא ואראה פני אלוקים? אני אדם צדיק. אמרו לו, אין, מתי יהרג, שנאמר, מתי ימות זה עבד שמו. הביאו אחר כך את נצר. אמר להם, נצר יהרג והכתיב, יש את הגמרא כאן? או יופי, מעולה, אשריכם, אשרינו. לפחות את הטלפונים לא מתנזרים, אני מקווה שלא התפוצץ אליי הטלפון עכשיו. הטיעון לנצר. אמר נצר יהרג, הכתיב ונצר משעשי יפרה. אמרו לו, אם, נצר יהרג, הכתיב, אתה השלטתם כבך, כי הנצר ניתב. הטיעון לבוני. אמר, בוני יהרג, הכתיב, בני בכורי ישראל. אמרו, אין, בוא נהרג, דכתיב, הנה אנוכי, הורג את בנך ועורך.
אני גם נקאי.
איך? היה גם נקאי, נכון, שהוא אמר, נקי צדיק, אל תהרוג, ומסתרים, אמרו לו, כן, נקאי הרי, שאמר, במסתרים יהרג נקי. הטיעו לתודי, אמר, תודי יהרג, הכתיב מזמור לתודה. אמרו לו, אין, תודי יהרג, דכתיב זובח תודה, יהיה חבדי נני. ועל זה בא המשה בלוי, כל הזובח יצרוב מתוודה עליו, עמוד הבא, כאילו כדוק רשותי עולמים, שאמר זובח תודה חבדי נני, ועד עכשיו כל בא על מקום שלום. מסביר הרב זצ"ל, מה זה וכל הסיפור הזה שיהיה זה? כלומר, כל התלמידים האלה, זה בעצם בחינות מסוימות שיש בנצרות, שיש בהם לכאורה נקודת אמת. שהם בעצם נלקחו מן היהדות, כמו שאתם אומרים שנצרות לקחה מהיהדות, גנבה את תורות הקודש, קראנו אותנו הרבה דברים יפים. ואז שכל תלמיד בא ומצטדק, הוא בעצם אומר, איך אתם באים להרוג את הנצרות? הרי יש בה יסודות יהודיים, למשל, בני בכור ישראל, יש בה את היסוד הזה שמבטא שהאדם ביסודו יש בה משהו של לוותר על כל החטאים שלו, למחול עליהם, כי יש בה איזה משהו טהור ביסודו. זה דבר של לקוח מעם ישראל. אבל זה מה שאומרים, אתם איבדתם את זה, כי בני בכורי, ולא עניין הרוג את בנך בכורך, או יש אחר כך מתי, שזה מבטא את הכיסופים של אדם לקדוש ברוך הוא, בנצרות יש כיסופים אדירים לקדוש ברוך הוא, איך אפשר להרוג את הנצרות? כל המתי יבוא ויראה פני אלוקים, אמרו לו נכון, אבל אצל הנצרות זה בריחה מן העולם הזה, זה הפקרות, זה נטוש את העולם הזה, מתי יבוא דבר עצמו, ואז הביאו את עודי, שזה הווידוי. ואצל הנצרות הם ממש מקימים את קצת העשה של וידוי למעדרין כל שבוע ושבוע מחדש ואמרו איך אפשר להרוג את תודי והכתיב מזמור לתודה אמרו להם כן תודי יהרג שהרי להתוודות בלי לזבוח את יצרו לזבוח את יצרו זה לא הכוונה רק להתאמר ביצרו אלא לרומם את יצרו כמו שאדם שזובח קורבן הוא בעצם מרומם אותו קורבן מרומם את הנפש הבהמית זובח תודה יכבדנני מי שזובח את יצרו ומתוודה עליו כיבד את הקדוש ברוך הוא לא עוד בעולם הבא שיש איזה משהו רוחני כזה ששם הכל טוב אלא כיבדני יכבדנני מכבד את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה ובעולם הבא אז הבאתי את הדבר הזה להבין שוידוי יכול להיות הדבר מאוד מאוד גדול אבל וידוי יכול להיות דבר שהוא בריחה מן העולם הזה בריחה מן החיות מה שפתיים שמן השפה ולחוץ באמת הגמרא תסתכלו כאן במסכת יומא אומר רב יהודה תודי כן כן אמר רב יהודה רב רמי כתיב אשרי נשוי פשע קצור חטא, שהם כאן רואים, אשרי אדם שמסתיר את החטאים שלו, נשוי פשע קצור חטא, שבעצם זה אומר, לא טוב יותר מדי להציף את העוונות של העבר. הוא כתיב, מכסה פשעיו לא יצליח, אבל זה בסוג בתהילים. אבל יש לי כתוב שמי שמכסה פשעיו ולא מתוודה עליהם, הוא לא יצליח. לא קשה. אבי חד מפורסם, אבי חד שלא מפורסם. אם החד כבר תפסם בפני המון, יצא חילול השם, אז לפחות ייקח אחריות על החד. אבל אם החד לא מפורסם, אז עצם זה שמתוודים על החד, וזה בעצם מסיפים כל מיני דובים רדומים, ואלה בהקשר המסעם הזה כאן, יש בזה משהו שהוא מזיק. רב זאת אותו אמר רב נחמן, כאן בעבירות שבין אדם לחברו, כאן בעבירות שבין אדם למקום. אם זה עבירות שבין אדם לחברו, אז חברך נפגע מהדבר הזה, אתה צריך לבקש מול סליחה ולהתוודות בפניו. אבל אם זה בין אדם למקום, מה התועלת בבידוי? מפשט הגמרא כנראה, שבאופן עקרוני לא מתוודים, אלא אם כן יש סיבה שהחטא כבר מפורסם, שזה חטא שפגע בחברו, אבל באופן עקרוני, משתי תוצאי הגמרא עולה שברירת המרדל הבסיסית היא לא להתוודות, כי כמו שאמרתי בבידוי יכולים הדברים להגיע גם מקומות מאוד מסובכים. אנחנו נחזור בעזרת השם המשך לדברי הגמרא האלה, אבל אני רוצה, אף על פי כן הרמב״ם כמו שראינו פסק להלכה שכל חוטא שעכשיו בתשובה צריך להתוודות. אנחנו בגלל שזמני קצת קצר אני אגיד ככה בהערה בשלושה מבטים מיוחדים איך אפשר להבין את מצוות הוידוי, לאור דברים שנאמרו פרשת השבוע שלנו, שיאמרו פרשת השבוע שלנו, פרשת כי תבוא. אולי, אבל כהקדמה, קראת הדברים, ראוי להעיר את המבט המיוחד של הרב יצל על מצוות הוידוי, כפי שהוא מאיר אותה באורות התשובה בפרק תזיין. אומר הרב, אחד מסודות של התשובה, מסודו של אדם, הכרת אחריות של האדם הנעשה. שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. וזהו גם כן תוכן הוידוי, המחובר עם מצוות התשובה, שמודה האדם שאין שום עניין אחד שיש להשימו על החטא ותוצאותיו, כי אם אותו בעצמו. ובזה הוא מבאר לעצמו את חופש רצונו, ועוד שמחולתו על סדר חיו ומסיו, אותו כאופן אל פניו את הדרך לשוב אל השם, לחדש את חייו בסדר הטוב. אומר הרב כאן, דבר עמוק מאוד וגדול מאוד. אומר הרב, מצוות הוידוי יש בה משהו מאוד מאוד שבצורה אמיתית בא לגדל את האדם, בא להפוך את האדם להיות אדם חירותי, לעורר את עומק השמחה של האדם. כי מצוות הוידוי היא בעצם שהאדם מחליט שהוא לוקח אחריות על החטאים. לקחת אחריות על החטאים, מעמדת פשוט, זה לא נעים, זה מביך, זה כואב. אבל כשחושבים את זה בצורה יותר עמוקה, עצם זה שאדם לוקח אחריות על חטאים, בדבר המסעם הזה, האדם מצא עכשיו אוצר יקר על ידי הוידוי. הוא מצא את עצמו. כל עוד אדם לא מתוודה על חטאיו, הוא מרגיש זהות מוחלטת ביני לבין החטא. בצורה אולי קצת יותר מדויקת, כי הוא בעצם אומר, לא אני אשם, אלא החברה אשמה, ההורים שגידלו אותי אשמים, היצרים שקדוש ברוך הוא נתן בי אשמים, כל מיני מערכות ותירוצים אחרים שאילצו אותי לעשות את החטא, הם אלה שגרמו לי לחטוא. אז מלא בהקשר מסוים לכאן, כאילו אין לי אחריות על דבר הזה, אני לא אשם, אבל בלי שאדם שם לב, הוא אמר שהוא סמרטוט, אני אומר סמרטוט לא משון זה, כי הרב קוק כותב את הביטוי סמרטוט בקובץ א' רשת, שאדם, ככה לשון לרב יצל, שיש אדם שכל כך מפחד מעצמו, שהרב אומר, עד שהוא נשא פחדן, עלוב וסמרטוט. זה לשון הקדושו, הקדושה של מרן הרב יצל, בקובץ א' שם. שבעצם זה אדם כזה, שבעצם הוא רק מופעל מכל המערכת שמצאת סביבו. אז זה מאוד מאוד נותן לאדם תחושה נעימה, שאין לי אחריות על כל מה שמצא סביבי. אבל בלי מי שם לב, אדם יצר מלא זהות בין הגדרת האישיות שלו לבין כל החטאים שמוצאים סביבו, ואומר, זה אני, זה המציאות שאלה נוצרתי, אלה נקלעתי, מה אתם רוצים ממני? ברגע שאדם מתוודה, הוא בעצם עושה ניתוח עמוק בתוך עצמו, ומאבחן בעצמו שיש בו את המימד הגלוי שחטא, אבל יש בו מימד חירותי שהיה יכול שלא לחטוא. ברגע שהוא מודע לאמירה הזאת, מסוגל לומר, אני לוקח אחריות על דבר זה, אז הוא פעם ראשונה מוצא שיש בו דבר כזה שנקרא אני, שמצידו הכל פתוח, מצידו הכל חירותי, מצידו החטא שהוא חטא, זה היה כי הוא אומנם הכריז עצמו למצב של חטא, אבל הוא יכול גם להיות במקום יותר נשגב, במקום יותר נגדל. ובעצם כמו שברגע שהאדם מקיא את הרעלים מהגוף שלו, זה בהתחלה מאוד לא נעים, אבל אז האדם מרגיש פתאום תחושה רעננה, תחושה של בריאות, אז כל תהליך של וידוי זה היפרדות ונפרדות שאדם יוצר בינו לבין החטא. הרב צוקרמן, זכר צדיק לברכה, היה אתם מדגיש שבאמירת הוידוי אשמנו, בגדנו, גזלנו, אני אגיד כך, אדם צריך לזכור בכל מילה ומילה שהוא אומר, שלושה דברים שלא קשורים לשורש א', ש', מ', ב', ג', ד', או ג', ז', ל', אלא קשורים דווקא למילה נו, שבסוף כל דבר ודבר. שבעצם אשמנו, גזלנו, בעברית, אני חוזר לדקדוק השפה העברית, זה להשתמש בגוף ראשון, רבים עבר, נכון? זה כל זה כלול באשמנו. כשאדם אומר אשמנו, הוא צריך להדגיש אשמנו, גוף ראשון. יש אישיות מאחורי הדבר הזה. לא אשמים אנחנו, בוגדים אנחנו כתור מצב, אלא נו, אני שבי החליט להשקיע אתם לתוך הדבר הזה. ואין לך חירות ושמחה גדולה מזאת, שאדם מבין שיש את האדם שעומד מאחורי כל הדברים האלה, שיש בי גם יסוד חירותי, שהוא באופן עקרוני נבדה מן החטא, כואב הלב שהוא ייפץ בתוך החטא, אבל זה עצמו אומר שיש בי גם נקודה עמוקה פנימית. אז כל הפעם שאדם מתוודא, זה יום העצמאות, זה הגילוי הזה של העצמאות הפנימית של האדם. ושהוא אומר את זה בלשון רבים, הוא גם זוכר מאיזה מקום הוא שואב כוחות. הוא שואב כוחות מכוח משהו, הוא חלק מאומה גדולה שקוראת בשם השם, שהלשון הרבים כאן היא מסמכת אותה מאוד, שאני חלק מאומה גדולה שהיא מעולם לא שרת על מצבי החטא. ושהוא אומר את זה בלשון עבר, אז הוא בעצם אומר, הנה, האמירה הזאת היא אמירה שגמלה אותי, שחררה אותי מה... הזהות הכל כך מובן שהייתה לי לפני כן. הרב הצל משך פסקת כאן הוא אומר לכם שכל אדם לא שב בתשובה, כך הרב מסביר את כל שאלת הידיעה והבחירה. לא רוצה להיכנס יותר מדי, בדיוק הפוך מרב צדוק בצדקת הצדיק. אני לא רוצה להיכנס למה ואיך, אבל הרב הצל, אני אומר בשורה האחרונה, אומר ככה שבשאלת ידיעה והבחירה, כל אדם לא שב בתשובה, אז הכל ידיעה, הכל זה תוכנית אלוקית. בעצם אדם הוא חלק מ... כמו בהמות שבעל כוחם עושות רצון בורא, ככה הוא בעל כוחו משרת כל מיני תוכנות אלוקים בחטאים שלו. בין שאדם שב בתשובה, הוא מגלה שהכל בחירה, שהכל בעצם לא קשור לחוק אלוקי, אלא הכל קשור לחירות אלוקית. בהקשר הזה, הדברים קשורים לדברים המתוקים של בעל תפארת ישראל, שמוזכרים כאן בעמוד הבא, שמאיר, אני לצערי מקוצר הזמן לא נקרא את כל הדברים המתוקים שלו, אלא רק את הסוגריים בסוף, אומר בניה לי, דמייתה מנה ממנהג ישראל לשיר את האשמנו ביום כיפורים. והרי כנה מבא אלי, מנהג ישראל מוזר, שאומרים תבידו ביום כיפור, אומרים אותו בניגון. האשכנזים אומרים אותו בניגון, ניגון מרשי כזה, תללי נאי נאי, תללי נאי נאי, אבל אצל ספרדים זה הרבה יותר חזק. זה עם תרבוקות, הולכים לכותל, אתמול הייתי בכותל, שלשום, אתמול בלילה הייתי בכותל, אתה שמעתי, אתם עונים עם ישראל מגיעים, עם תרבוקות, חתנו, מה השמחה אומר כאן? אדם צריך מתוך קינה, בבושת, בבושת ובכאב גדול, לומר את הבידוי הזה. מסביר, הבלתי בצל אמנם, הוא לרמז שכולם התהפכו לזכויות, וראוי לשורר עליהם כעל זכויות. יש משהו שמי שמבין את עומק הוידוי, אני עכשיו אומר וידוי, זה משון ודאי. הוא מעורר את הנקודה הוודאית, את הנקודה הפנימית שקיימת באדם, ודאי בגימת ראייה, רק רומז לתורה וו, בקוטי מוערן, תורה וו, שבעצם שם, נכון, הרי גם מי ששם לב, כל התורה שם, תורה וו מתעסק עם קצת הוידוי. נכון, הרי שם הרב נחמן אומר, עיקר התשובה, כך אומר רב נחמן בקוטי מוערן סימן וו, עיקר התשובה הוא ששמע בזיונו וידום. מאיפה הוא הביא זה? אבל בעצם הוא אומר, כי עיקר התשובה, אומר הרמב"ם, זה הוידוי. מה זה וידוי? לשמוע את בזיונך, לפעמים אחרים ולא אחרים ממך, שאתה אומר, השם מגד אתה, שומע את בזיונך, ואתה דומם. אתה דומם, זה בעצם אתה אומר, וואו, יש לי זה משהו חזק, שמצליח לעמוד אל מול כל הבזיונות האלה. ואז כמו שהוא אומר שמה, שאז הוא זוכה לבחינת איה, שאי זה ודאי, מעורר הגימטריה של אותו דבר, שזה בעצם מעורר את הנקודה הפנימית, את הנקודה הוודאית שקיימת בו. זה קודם כל מבט יסודי שורשי לבידוי. לאור הדברים האלה, אני חוזר לפרשת השבוע. מלא, יש מצבים מיוחדים כאלה, שאדם יודע שאם הוא יתוודע לחטאים שלו, זה יבלבל אותו, זה יירש אותו, זה לא ייקח אותו למקום שיגלה את הנקודה העצמית שלו, ולכן יש גם מצבים חריגים מאוד, שהוזכרו בפרשת השבוע, שכי תחלל אסר, כבר פרשת בשנה השלישית שעת המעשר, אז קטן לגיע לטוב ההבנה, ואז אדם בא לפני, לבית המקדש, מביא את המעשר שני, בשנה הרביעית, ותוך כדי זה מתוודע על כל השנים הקודמות, ואז הוא אומר, את מה שמכנה המשנה בסרט מעשר שני, וידוי מעשרות. שומעים את הביטוי הזה, וידוי מעשרות, אנחנו מחכים לראות איפה יהיה כאן את ההלקאה העצמית של האדם. ואיזה וידוי אדם אומר, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו לגר, לאיתו ואלמנה, לא עברתי מצוותיך ולא שחרתי, ואז הוא אומר, לא שחרת אפילו לברך, נתתי בלו איזה, עשיתי כל, ככל מצוותיך שעשיתי איתני. איזה וידוי. הוידוי הזה במקום שאדם יזכיר את כל החדים שלו, ובין אם פנימה פשוט אומר, הקדוש הוא, אני מושלם, לא עברתי מצוותיך, לא שחרתי אפילו לברך. כן, זה מזכיר לי, אני תמיד סיפור מצמרר, הרב דני סיסקין היה לו לפני כמה שנים אסון הרב במשפחה שלו, שהבת שלו והחתן שלו נהרגו, היה אסון גדול מאוד. באותו שנה, בפורים, אנשים לא יודעים לבוא אליו או לא, אבל מי שמכיר את הרב דני, הוא תמיד רחם, מלא כוחות ומלא שמחה, אז איך אפשר שלא לבוא לפורים? ואז הוא אמר, הוא הבין שאנשים מססים, זימן את קוליו אליו הביתה לסעודת פורים. ואז קודם שוב במעגל כזה. ואז אמר להם, כמו שכולם יודעים, שכיפורים הוא כפורים. כל מה שיום כיפור היא מדרגה פחותה מהמדרגה העצמית של פורים. אז הוא אומר, ביום כיפור, לקחנו את האגרוף, שמנו על החזה שלנו, ואמרנו, אשמנו, בגדנו, גזלנו. עכשיו ניקח לא את האגרוף, אלא את כף ידינו, ולא על, על הלב שלנו, אלא על מותר לגלל לך, שכם של חברינו, וככה הוא דרש בכולם, כל אחד עכשיו שם את היד על השכם של החבר שלו, והוא אומר ככה, אחלה אתה, בדרן אתה, גדול אתה, לא יודע כבר ד' צריך לחשוב, כל אחד צריך למצוא, א' ב' ג' ד' לפרגן לחבר שלו. זה הוידוי של מעשר שני, שהוא משיג את אותו וידוי, הוידוי הרגיל, תכליתו הוא לעורר את הנקודה העצמית שבנו, ו... לפעמים, אולי רק פעם בשלוש שנים יש כאלה שאומרים, אבל בוודאי שאפשר ללמוד מהדבר הזה, לפעמים כדי לעורר את הנקודה ודאית שמי, צריכים לעורר כפשוט את הנקודה טובה. הרי זה גם כל עניין של מעשר שני. מה זה מעשר שני? שאדם מעשר ראשון נותן ללוי, תרומה נותן לכהן, מעשר אני לני. למי אדם נותן מעשר שני? מה זה?
לעצמו.
לעצמו. אמר, הוא זופן נותן לעצמו מתנות כאילו, אבל יש כאן משהו, הרב קוק אומר, הוא נותן את המעשר שני, יש לי את דוד מתמר, יש את יונתן מגבעת שמואל, ודוד ויונתן מתמר מגבעת שמואל עולים ירושלים, ואז פתאום אני נפגש עם הדוד ירושלמי שבי. פתאום אני נפגש עם דמות חדשה שקיימת בי, שעולים ירושלים, ששם עלו שבטים שבטי יה. אז דוד שלי תמר נותן לדוד של ירושלים, לנשמה שלי בעצם, אני נותן לה מתנה, ואני בעצם כן מפרגן לה, מעריך אותה, יודע את גודל הנשמה שקיים בי. זה כל היסוד של מסר שני שכן נאמר עליו, לא אכלתי בעוני ממנו, שאי אפשר לאכול אותו מתוך עצבות, כי כל העניין שם זה לעורר את המקום הוודאי, את המקום הפנימי, את הוודאות הפנימית של ירושלים, זה בעצם סוג ראשון של וידוי. אנחנו עוד סוג כבר אולי שני של וידוי, דיברנו על וידוי כנפרדות, דיברנו על וידוי כעצמה של הנקודה עצמית הפנימית של האדם, ושתיהם קשורים אל נקודת הוודאי. אבל יש עוד וידוי נוסף שהוזכר בפרשה, קצת לא מוכר, אבל זה בתחילת הפרשה. בתחילת הפרשה יש את מקרא בקורים. מקרא בקורים, שאדם ראה את יענה שבקירה, מעלה אותה לבית המקדש, ואז הוא אומר את ארמי עובד אבי, עד סוף הפרשה כולה, מה שאנחנו תמיד אומרים, גם בליל הסדר. הגמרא, ויותר רש"י, נראה שהבין, שמקרא בקורים זה ממש מצוות וידוי. אומרת הגמרא במסכת סוטה. תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, אומר אדם שבחו, בקול נמוך, וגנותו בקול רם. שבחו בקול נמוך, מן וידוי המעשר. שם אדם אומר שבחו, אבל וידוי המעשר, אדם לא אומר בקול רם, אין בקול נמוך. גנותו בקול רם, ממקרא ביקורים. כן, שאחלה מרמשה, שלכל לא אומרים זה, כל זה, אבל הוא אומר את גנותו, אלא אם הצערו. אומר רשי, גנותו, כגון ארמי עובד אבי, היינו גנותו, שמתוודים, תראו של וידוש, שאבן לבן ארמי היה רשע. רשי מאיר לנו חידוש גדול מאוד, שמקרא ביקורים, זה מצוות וידוש, שאדם קורא מקרא ביקורים, הוא בעצם הדבר עושה בזה, עושה תהליך של וידוי. והגמרא אומרת על זה, שהוידוי הזה בצורה פילית, שאדם אומר את גנותו בקול רם. אם זה וידוי, למה לומר זה בקול רם? אלא יש כאן אולי חידוש גדול מאוד נוסף, מבט חדש על מצוות הוידוי. הרי כל ארמי עובד אבי, כל מקרא בקורים, ובכלל עניין של עבד בקורים, יש בו משהו מאוד פילי ומיוחד. כן, אני זוכר תמיד מאהובן ססון, שממחיש בצורה מאוד מאוד יפה, אדם ראה תאנה שהפקירה, כן? עולה ומלא אותה לבית המקדש. בא לבית המקדש, תופס את הבמה שמה, מתחיל להביא נאום היסטורי. ארמי עובד אבי, וארץ מצרים, אבי זה, וזה, וזה, דרשה שלמה. ואתה, הנה, ותיקולם פתוחים שאם אדם הזה תפס את בבית המקדש, ודלו ככה, באמת עכשיו הולך, ואתה נימדתי את המיליון דולר. פתאום הוציא את התאנה שהפקירה. תאנה גם רגילה, כמה עולה בשוק? תאנה אחת, שקל. טענה ראשונית שהבקירה יחי מאפנית, כמה יכולה לעלות? 50 אגורות. על הדבר הזה אתה עושה את כל הספיץ' שלך ועושה כאן מושך את זה, אבל זה מה שהאדם במקרה לא קורא להם. אתם רואים את הטענה הזאת? אתם חושבים שהיא שווה רק שקל או אפילו קצת פחות מזה? פה אני עכשיו אשכנע אתכם למה הטענה הזאת באמת שווה מיליון דולר. אתם יודעים מה הסיפור של הטענה הזאת? הטענה הזאת היא טענה שסבא רבא רבא שלי, גרשו אותו החיילים הרומאים לרומא, הוא אמר לא יעזור להם, יהיה לו צאצאים שיחזרו לארץ ישראל, יטעו גרמים, יטעו עצים, ועוד יהיה להם עצי תאנה. וסבא שלי היה באושוויץ, והקלגסים הגרמנים ימח שמם, עשו את כל צורת בעולם, הוא אומר אני אשרוד מזה, ואני עוד ילך לארץ ישראל, ועוד יהיה לי ילדים שיגורו בארץ ישראל, ועכשיו אני הנכד, והנכד של נכד נכד, הנה, את החלום הזה קיימתי, נתתי את העץ, התאנה הזאת הבקירה, והתאנה הזאת היא תאנה שבכל מחירה פומבית היא לא תסולה בפז, היא בעצם מגלה היסטוריה שלמה של איך עם ישראל חזר, ואתה הנה הבאתי את ראשי פרי האדמה. פתאום שרואים את הדברים בהקשר של מתחיל בגנות מושא המשבח, רואים את כל הדברים באור מיוחד, בקשר מיוחד. בהקשר הזה, וידוי הוא לשון תודה. קצת מפתיע. להתוודות, זה בעצם אני אגיד לי קודם כל מילים פשוטות, אחר קצת מילים קצת יותר, אולי מיוחדות. אבל בעצם, אנחנו פגשנו פעם אחרונה את הקדוש ברוך הוא שנה שעברה ביום כיפור. מאז התדרדרנו למקומות הזויים, התרחקנו ממנו, ועכשיו שבנו אליו, כשחושבים אליו, אנחנו מתפייסים איתו, אז אומרים לו, קדוש ברוך הוא, אחרי שהגענו לנקודת החיבור חזרה, לכן זה שהזכרתי עם קודם שם הרמב״ם, הרמב״ם אומר, אחרי התשובה, זה לא יכול להתעלך התשובה, אחרי התשובה, אדם מתוודא, ובעצם אומרים לו, קדוש ברוך הוא, וואו, הקדוש ברוך הוא, אתה לא מאמין איזה דרך עשינו. אתה יודע מה עברנו השנה? אשמנו, בגדנו, גזלנו, רבנו, התווכחנו אחד לשני, עשינו את הדברים הכי הכי נוראים. והנה, ואחרי הכל, למרות הכל, תראה לאיזה מקום גדול עכשיו זכינו להגיע. שיש אחרי ריחוק תהליך של התפייסות, יש כאן תודה. תודה שבאה מתוך המרחק, באה עכשיו המקום המיוחד הזה של הקרב, ולכן אומרת הגמרא, אומר אדם את גנותו בכל רם, כי הגנות הזאת היא פתאום מתבארת דווקא כגודל הריחוק, ככה גודל הקירוב, כמו שנאמר על החן, ותן תודה להשם אלוקיך. וידוי זה להגיד תודה שאיך התאחדנו, התקרבנו. מה שאומר עכשיו נראה קצת דרשני, נראה קצת חסידי, אבל מי שזוכר את נוסח הוידוי שאומרים ביום כיפור, את הוידוי אומרים ישר אחרי שהתפילה שמקדימה את הוידוי, זה תפילה של אהבה אדירה בין ישראל לקדוש ברוך הוא. אנו בניך ואתה אבינו, אנו הרייתך ואתה דודנו, אנו חלקך ואתה רואינו. הכל כאן זה ביטוי איזה קשר אדיר קיים בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ולאור הדבר השם הזה אנחנו בעצם אומרים לקדוש ברוך הוא, וואו, איך התרחקנו ואיך התקרבנו. אולי אבל קצת נחדד את הדברים קצת יותר. וקודם הזכרתי ש רב יהודה אמר שלא טוב להתוודות, שכתוב אשרי נשוי פשע כסוי חטא, שבעצם ראוי שאדם יכסה את עוונו. וכשרואים את הדברים בתהילים ל"ב, המקור הראשון, לכאורה רואים דברים קצת שונים, כי ככה הלכה מתחיל למזמור. לדוד משכיל, אשרי נשוי פשע כסוי חטא, אשרי אדם לחשוב השם לו עוון ואין ברוחו רמייה. כי חירשתי בלו הצבן שדה כל היום, גם פסוק אי, חטאתי הודעך ואבוני לא חיסיתי, אמרתי הודע לב שאל להשם את הנסת אבון חטאתי סלע. באותו מזמור שמערש שלו דרשו אשרי נשוי פשע כסוי חטא, דווקא פסוק אי אומר פורש הפוך, חטאתי הודעך ואבוני לא חיסיתי, אמרתי הודע לב שאל להשם. בעצם יש וידוי ויש וידוי. יש וידוי שהרבה פעמים מעורר מרחק, שמעורר ייאוש. אבל יש וידוי, הודע לפשעי, שמעורר, הובא לציון גאלו, לשווה פשע ביעקב, שמעורר את התהליך של קרבה. אולי אני קצת לכן יותר חדד את מה שאמרתי. בעצם, כמו שהבאתי משל, ששני אנשים שהסתכסכו ביניהם, היו חברים ורבו והתרחקו, ועכשיו חוזרים מתפייסים. או כמו בעל ואישה שהיה ביניהם איזה משבר בחיי נישואים, עכשיו חוזרים ומתפייסים. חלק מתהליך הפיוס הוא שאם אנחנו כל כך קרובים, יש לנו עכשיו את האומץ לדבר גם על כל התקופות הלא פשוטות שהיו. אם אנחנו רק נתפייס, אבל לא נפתח את כל דברים שמקודם, יש משהו שבצורה סמויה יש עדיין מחיצות בינינו. אבל לפעמים עד רבה, זה שאדם יכול להתוודות, זה שאדם מול חברו יכול לפתוח את כל הדברים הקשים שהוא עד עכשיו, זה אומר שכבר במצב כזה קרוב שיכולים לפתוח את הכל. אבל יותר מזה, וזה שהם פותחים את הכל, וזה הם פותחים שערים, וזה פתאום עכשיו אנחנו מתחילים קצת להבין אחד את השני, להתפס אחד שני, להוקיר אחד את השני, שאנחנו מבינים את הכאב שיש לנו על כל המחכים שיהיו שם. אז התהליך הזה של הוידוי הוא לא רק כגודל המרחק, כגודל הקירוב. הוא עצמו חלק ממה שמעורר תהליך הפיוס, חלק ממה שמעורר את הקירוב הגדול של הכל. אבל בשביל זה נסיים כאן המזמור במשפט מאוד חשוב. שמחו בהשם וגילו צדיקים והרנינו, סליחה, את זה פסוק לפני כן, פסוק י', רבים מחרובים לרשע ובטח בהשם חסד סובבנו. פשט הפסוק הוא הנגדה שלרשע רבים מחרובים, אבל הצדיק, לבטח בהשם, חסד סובבנו. המדרש קורא את הדבר אחרת. המדרש אומר ככה, במדרש אחר טוב. רבים החובים לרשע, פסיק, ולרשע, הבוטח בהשם, הבוטח בהשם קיה לרשע. אבל אם אותו רשע בוטח בהשם, חסד סובבנו. רשע תמיד יש לו הרבה, כל ימי מחרתה. אבל יש ביטחון בהשם, יש אמון בביטחון התשובה. יש אמון, כמו שהזכרנו קודם, בוודאות הפנימית, אז דווקא הבוטח בהשם חסד לסובבנו. אם הוידוי הזה בא מתוך אמונה, בא מתוך אמונה בטוב, אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה בנשמה שלנו, אמונה בביטחון לתשובה עצמו, אז הבוטח בתשובה חסד לסובבנו. אז דווקא התהליך הזה הוא תהליך הזה שמגדיל, מצמיח, ומר דברים גדולים. אני מצטער שתם זמני, עתיד לדבר על עוד וידאו נוסף שקשור לכל פרשת הקללות, שאצלנו מוזכר רק באמת בלי הביטוי וידוי בפרשת בחוקותיי, והתוודו את עוונם אשר עשו, שהוא אולי מאיר עוד איזשהו צד נוסף בוידוי, אבל לפחות את הדברים האלה סיימנו לעכשיו, בעזרת השם.